הגדול, אנחנו החלטנו שאנחנו כמו צלם במצלמה דיגיטלית. יש לנו תמונה ענקית בתוך החלון, ואנחנו מסתכלים בעיקר בפוקוס של הריבוע הירוק. דיינו, אנחנו יודעים שיש פה המון דברים בתמונה, אנחנו אבל בחרנו במשהו להתמקד, וזה בעיקר בזווית של סוגיית בבא מציעא. בגלל שאנחנו יודעים שהחלון מלא דברים, אז צריך להתייחס אליהם. נשתדל שהם יהיו מוקדים וברורים, אבל בצד שני אנחנו לא נתפזר לכל עבר. זה בגדול, ומה שעשינו זה בעצם שמנו במרכז את סוגיית בבא מציעא, וכרקע עסקנו בקצרה והמקור של שבועת ודבר מקצת, טיפה סוגיית בבא קמא. אחרי זה עשינו קריאה מדוקדקת בתוך בבא מציעא, שעשינו את זה בשני שלבים. שלב ראשון היה הממרא עצמה, שלב שני היה שימוש ברבא כבסיס לאבא אמינא לא להגיד את הממרא של רבי חייא, נכון? והשבוע אמרנו שנעשה שני דברים בזיקה לרבא. דבר אחד הוא, הגמרא משתמשת ברבא בעוד שלוש סוגיות בשס, שזה סוגיות משיב אבדה, שזה המכנה המשותף של שלושתם, ולכן קבענו לעצמנו, זה היה רציונל, ללכת לסוגיות ההם עם שני מוקדים עיקריים. מוקד אחד הוא להבין מה הגמרא רוצה להסיק מרבא, המוקד השני, שפה צריך מאוד לעשות עבודה מתואמת, להגדיר את הגבולות של הגזרה, זה הראשונים שם חוזרים וקוראים את רבא, וחוזרים וקוראים את רבא, ויש תוספותים ורמב"נים, וזה לא נגמר פשוט, כן? אז מתוך רצון גם להשלים במקצת את הדיון של הראשונים, סימם את רבא. זה בגדול המטרה והמעבר לסוגיות האלה. אז אמרנו שהיות וכל הפרשנות של רבא לפי הרבה ראשונים היא בנויה על קריאה פנימית ברבא שיש מיגו, זה בעיקר בא מהסוגיות של משיב אבדה, שיש פה מיגו, אז קבענו שנעשה איזשהו מבט לתוך עולם של מיגו, שזה מבט כפול. מצד אחד יש דיון בראשונים, מה הם אומרים מיגו לפטור משבועה. כל הפרשנות של תוספות מניחה שאם יש מיגו הוא פוטר משבועה, וזה גוף הרמב"ן מפעם לפעם מאיר לנו, דעודו לכם, זה מחלוקת. אני אמנם במחנה, כך אומר הרמב"ן פעם אחרי פעם, שאומרים מיגו לפטור משבועה, אבל אני מספר לכם שיש כאלה שחושבים אחרת, אז צריך קצת להתבונן בזה. והשני הוא כל הקריאה של תוספות מניחה שמיגו דהאזה לא אומרים. נכון, זה כל ההנחה שלהם. זה גם דבר שהוא לא פשוט כל כך, ראשונים דנו בו בעיקר רק הגמרא אחת בבבא בתרא, אז השאיפה היא שמיום רביעי נעשה את זה. בגדול זאת התוכנית. בסדר, נגמור את זה, נתקדם בגמרא במייקל וחומר. זה השלב הבא, שהוא גם יעמיק יותר את רבי חייא כמה הייתה, וגם יש בו תוכו כמה נושאים גדולים לחשב עצמם, בעיקר הנושא המרכזי זה הודעת בעל דין. בסדר, בגדול זו התוכנית. אפילו גרשון אמר לי שמקובלת עליו. פה גרשון, הנה. בסדר, בגדול, זה הרציונל. בסדר? ולכן הוצאתי אתכם למסע קצר אחרי משיב אבדה. וכתשתית לסוגיות צריך לראות את התשתית התנאית. והתשתית התנאית הייתה בעיקר המשנה בשבועות מול המשנה בגיטין. שתי משניות שמעבוד תשתית. בעקבותיהן הסוגיות שיכולתם לראות שהסוגיות הן פשוט סוגיות מקבילות כמעט לגמרי, כן? בסדר? וגם מי שלמד כבר יודע שהסוגיות האלה מבחינה לשונית מאוד מאוד לא פשוטות לקריאה. התחביר בעייתי, זה סוגיות לא פשוטות. בסדר? זה בגדול איפה שאנחנו עודים. לי חשוב להבין לאיפה אתם הגעתם. רק לפני כן, חשוב לי מאוד גם שבסופו של דבר נעשה סיכום בהיר של הדברים. בגלל שזה כל כך מורכב פה, כן? אסף אפילו איז להגיד לי שזה כמעט כמו חרדל. והחבר פה לא יודעים מה זה, אבל זה פחות מסובך מחרדל. אבל כן לעשות איזשהו סיכום בהיר של הסוגיות, מודל המקצת, רבא, מה הסיכו ממנו, מה עיקר השיטות. בסדר, אנחנו נעשה את זה בעזרת השם.
מה זה חרדל?
פעם אחרת. חרדל זה השוחות של מלחמת העולם הראשונה. זה מה שהגענו למסקנה שנה שעברה. נכנסים לשוחות ולא יוצאים מהם. אתה יודע, זו הייתה מלחמה של... של שוחות. ישבו אחד מול השני וכל הזמן ירו, כן? בסדר. אז אני חוזר עכשיו לסוגיה אצלנו. איפה בדיוק הגעתם? מבחינת קישור הקו. את המשנה בשבועות כולם רואו? את התוספתא בשבועות ראיתם?
כן.
קצת הבנתם את היחס בינה לבין המשנה? בגדול. בגדול לא אחי.
הגמרא כנראה כאילו
זה נכון? כי לגמרא מה יש אליאב? יש לו ברייתא אחרת, נכון? בסדר, אבל זה הסוד של הגמרא, זה לדעת שיש לה ברייתא אחרת. ואת המשנה בגיטין גם ראיתם? הספקתם גם לראות את הגמרות בגיטין כתובות שבועות? לא לחפור מדי. בסדר, אז בגדול מה שאני מציע הוא, בואו נתחיל לדבר על מה שכבר ראיתם ונראה מה נספיק היום, בגלל שהתחלנו יחסית מאוחר, ובשאיפה לנסות לסיים את זה עד מחר. כלומר, בעיקר אני אומר שמה שנשאר זה הראשונים במקומות האלה, אין שם חידושים מפוצצים. בסדר, ואני אומר, אם אתם רוצים שברמב"ן אני אתחום לכם, הדיון הכי יסודי ברמב"ן הוא בשבועות. אז אם אתם רוצים שאני אתחום לכם בדיוק את הרמב"נים, כי גם את כולם לא כדאי לראות. למשל, יש שם דיון עצום אם פוסקים הלכה קבלוזו בן יעקב או חכמים. לדעתי זו לא שאלה שסוגיית במציאה מחייבת לברר אותה עכשיו, לשאות עליה 4-5 ימים, שזו המשמעות ללמוד אותה, לכן נגזור אותה ונעשה איזשהו סיכום כולל של הדבר מחר, זה מה שאני מציע. אז בוא נתחיל בגדול מהרקע. הרקע של הביטוי משיב אבדה, כדאי לעמוד על השורש התנאי שלו, מאיפה הוא מתחיל. כולם ראו את המשנה, את המשנה בשבוע תוך הפרק שעוסק במודה ומקצת. ומה כותבת המשנה בתחילתה? בואו נקרא את המשנה הזאת בפני. כן, אתה רוצה לקרוא אותה? קדימה. אברהם, אני אשמח לשמוע.
אני
אפתח אותה במחשב, בסדר? יש לך, אז תקרא, תתבייש.
משנה בשבועות?
כן.
שבועות.
מה אומרת המשנה בשבועות?
שבועות לדהנים.
לא כל הפרק, נתחיל מהסיפור הזה במשנה ב',
מנה לבא, לא, משנה א', משנה א', מנה לבא בידך אין לו בידי אלא חמישים דינר, פתור לשוב כמשיב אבדה.
זה המקור של הביטוי הזה, משיב אבדה, שיהפוך להיות במשנה בגמרא בסוגיות שלנו אבן הראשה שיזמין את רבא, נכון? ויש פה עיקרון שבוא נביא אותו, סליחה?
מאיפה הביטוי הזה כי הוא הגיע אותו?
זה מפה הוא מגיע, המקור של הביטוי הוא המשנה הזאת.
כי הסיפור שאנחנו אומרים לי בתום משה ודה, כי הוא בחלק גדולה מגיע ליורש בכלל.
מצוין, בואו ננסה להבין מתוך המשנה את המשמעות שלה. מה מתאר את המשנה? מנה לאבא בידך. יש פה מישהו אפילו יורש שתובע. מנה לאבא בידך. בן אדם, אבא שלו הלך לעולמו, הוא בא בתור היורש, עכשיו הוא בא לממון ותובע. ואותו אדם עוד אין מקצת, יש פה לכאורה את כל הנתונים שאנחנו צריכים אותם כדי להתחייב שבועה. אין לך בידי אלא 50 דינר, עדיין אומרת המשנה פטור, ומה הנימוק בני שוקים משיב אבדה? שלכאורה איך הוא מתפרש במסגרת המשנה? למה אתה משיב אבדה במקרה הזה?
יכול להיות בגלל המשנה במשנה, שלא נשמע על טענת קטן.
כן, אבל האם יש פה רמז שהאדם הזה קטן? אולי האדם הזה הוא בן 80, הוא בן 50 ואבא שלו עומד בגיל 80? לא יודע. יש פה רמז שהוא קטן? לכאורה לא. אז מה לכאורה ההסבר שהוא כמשיב אבדה? המסגרת בשנת שבועות, מה נראה הדבר הסביר? מה זה?
אתה יכול להשיב
אבדה. לא הבנתי איך אתה מכניס קטן לשורה שקטן לא נזכר בה. בוא נתחום את הגבולות. מה לכאורה הרציונל? למה הוא נחשב כמשיב אבדה?
הבן אדם המקורי שצריך לתבוע את הכסף הוא כבר לא.
נכון. במילים מאוד פשוטות, היות והיורש לא היה מעורב בסיפור, יש להניח שיותר קל לכפור מולו. כלומר, יש להניח שהדינמיקה שמתקיימת בדרך כלל במודה ומקצת, בין טוען וניתן, לא מתקיים במקרה הזה, ולכן אם האדם הזה מודה בחלק מהטענה, הוא כמשיב אבדה. המאפיין הכי גדול של אבדה זה שאתה מביא לאדם דבר שמי מוצא את מי. אני רוצה לחזור לפסוקים של השבת אבדה. אז אדם כתוב עד ראש אחיך אותו, אז מי מחפש את החפץ?
אחיך.
אבל עדיין ההנחה היא שהדינמיקה והשבת אבדה היא שמי מוצא את מי. המוצא מוצא את המאבד. כלומר, הוא איבד את החפץ. איפה איבד את החפץ? אין לו שום מושג איפה הוא? אם הוא יודע איפה הוא, היה בא ומקבל אותו. ויש להניח שהמקרה הקלאסי של השבת אבדה זה מקרה שאין למאבד שום מושג, אין לו, הוא לא יודע כלום, כן? זה מאוד מאוד דומה למי שנמצא לו פעמון. דיברנו על שומרים, ששבועת שומרים בין אינצו מחייבים אותה אפילו בטענת שמה, כי כל הסיטואציה שאתה לא יודע כלום. שומרים הוא, זה אותו דבר, יש אפילו דיני שומרים זוכרים אולי? ומוצא מציאה יש לו דיני דיני שומרים. שומר עבדה, שזה סוגיה שלמה בבא קמא. מה הדין שומר עבדה? ובגדול, בעל החפץ אינו מושג איפה הוא. ולכן מה אני יכול בקלות לעשות? למה התורה צריכה לתת לי כזה צו של השבת עבדה?
היא יכולה
לקחת את זה לעצמי. ולכן התורה צריכה גם לצווה אותי להשיב. וגם כשאני עובר לטוען וניתן סביב עבדה, אני בעצם הולך לפסוק. אתם מבינים שאני אומר שאתה פרדוקס. על כל עבדה היה בפסוק של כי הוא זה? מה בעצם נאמר במשנה הזאת? שבעבדות לא שייך להשביע. זה כמובן מעורר שאלה גדולה מאוד. למה לא שייך להשביע בעבדות? הרי כתוב בתורה על כל עבדה, ומה אמרת לי? שכל הפסוק הזה על מה דיבר? על כי הוא זה, נכון? הייתי אומר ככה, המשפט של המשנה הוא משפט קצת מפתיע, הוא קצת מרחיק לכת. כאילו נאמר פה שבאדם שמשיב עבדה הוא לא נשבע, למרות שהפסוק שהוא המקור של שבועת מודה מקצת כתוב בו על כל עבדה, שאני אומר כי הוא זה. אז יש פה שאלה שניגע בה, מי שאומר את המחית הדרש ויודע שהתנאים כן חשבו שיתכן מקרה שבו נשבעים שבועת מודה מקצת על עבדה. לפחות המחית הדרש בי חושב ככה. בפשט המשנה, כמו שבעבדה בעצם אין תובע ברור, ולכן אני לא יכול להיות מודה מן הטענה, כן, מי שתובע, כן, בפשט בעבדה זה כך. אותו דבר גם אדם שומע מנה לאבא בידך, לראות והוא לא מתמצא בכלל בעניינים, הוא לא 100% יודע, אין לו מושג. אומר הרמב"ן, אפילו אם הבן אדם טוען הייתי שם וראיתי את אבא שלי מלווה לך, אבל מה אתה לא יודע אם היה פיראון. לכן תמיד כשיורש תובע היא תמיד טענת שמע בהגדרה, כך אומר הרמב"ן. אתה אף פעם לא יודע מה באמת היה ביניהם, ולכן היות ואתה לא יודע, אז יש פה כביכול שמודה במקצת מול טענת שמע. אתה לא מודה מן הטענה, כי הוא טבע בשמע, אתה בקלות יכולת לכפור בכל, אתה משיב עבדה, לכן אתה פטור. זה לשון, ככה הרמב"ן מסביר, שאל תגיד לי שאפילו אם מדובר במקרה שהוא טוען שהייתי שם, זה עדיין תמיד טענת שמע. אבל זה לכאורה דין המשנה. פשט המשנה הוא שהמשנה א' במשיב עבדה אומרת שאתה לא חייב להישבע, היא לא אומרת למה, ובית, היא אומרת כל הודעה במקצת ביורש בטענת שמע נחשב מבחינתנו טענת שמע ונחשב משיב עבדה, לכן את שבועת מודה במקצת. זה לשון המשנה בשבועות. בואו נעמיד מולה את המשנה בגיטין. לכאורה היא אומרת דין דומה, אבל הלשון נורא שונה. מה כתוב שם בגיטין? המוצא מציאה לא ישבע מפני תיקון העולם. כן, קודם כל לא כתוב משיב עבדה, אלא כתוב מוצא מציאה. שנית, כשאני מסתכל בהסבר, אז ההסבר שניתן שם הוא תיקון העולם. מהו לכאורה ביטוי תיקון העולם? כן, יש לו צליל של תקנות חכמים. כן, יש לו צליל של תקנת חכמים. הדרך המקובלת להסביר את התקנה בהקשר של מציאה הוא שאם בן אדם מוצא מציאה והוא יודע שהוא יביא אותה ויתחילו לתבוע אותו שמצאת יותר והוא צריך להישבע, אז מה בן אדם יגיד לעצמו? לא תודה, לא רוצה להשיב עבדה, ובמילים אחרות הוא יעשה והתעלמת. ולכן בעצם הייתי אומר ככה, זה אינטרס של מי? זה אינטרס חברתי של בעלי העבדות, שגם אם הם חושבים שהבן אדם מחזיר להם חלק מהחפץ, שאנחנו לא נשביע שבועת מודה במקצת, על איזה רקע? כדי שאנשים ירצו להשיב עבדות. כאילו כדאי לך לוותר על המכשיר הזה שנקרא שבועת מודה במקצת, כדי שישיבו לך עבדה. זה בגדול הרציונל. אפשר להרגיש מצד אחד בקרבה גדולה מאוד בין המשניות. פה כמשיב עבדה, שם מוצא מציאה. אפילו היה אפשר להגיד שמשנת שבועות לא מסבירה בך למה משיב עבדה לא נשבע. אולי אפילו בנויה על משנת גיטין. מצד שני, הלשון של המשניות, נכון, הוא לשון שונה לגמרי. היא לשון שונה לחלוטין.
זה מה שכולם החליטה, לשונה
שלא מביא שם. נכון, הלשון שונה לחלוטין, ולכן ראשונים נטו, למעט רש"י ברוב המקומות, מה ראשונים נטו להגיד? אין קשר ביניהם. זה תקנה מיוחדת שנקראת מוצא מציאה. חוץ מזה יש מושג שנקרא משיב עבדה, אני אסביר עוד פעם את ההבדל הגדול ביניהם. משיב עבדה מדבר את השפה של טוען וניתן, הוא אומר אין פה טענת דברים, זה מה שהוא מדבר. לכן אתה לא מודה במקצת, כי צריך להודות בחלק מטענה, ולא טענו נגדך שום דבר ברור. לעומת זאת, מה אומר תיקון העולם? לכאורה הוא אומר, תקנות חכמים. השפה היא שפה אחרת.
לשון של מוציאל, לשון הרבה יותר מדויקת, שעבודה זה יכול כל דבר שלא נמצא אצלי, שיש לי חיסרון בו. מוציאל זה מה שאני יודע שעבד ממני, כאילו, ומישהו אחר מצא אותו. עבודה, כאילו, זה מעלה. שאלתי למישהו ספר, והוא נמצא אצלו, יש אצלי עבודה מסוימת אולי. אני מציע שזה דבר ש... נכון, נכון, אנחנו משתמשים בלשון עבד, אבל כאילו... מצאנו זה לא אותו מקום.
אליה, מה אתה אומר?
אנחנו נפני ראשו שאולי מצא מציאה זה לעצמו. למה נמצא מציאה זאת בשלב לפני שהוא משאיר אותה לבן אדם, שזה גם פה, ומצאתי 200 שקל ברחוב, נוסעתי אותם, לא הולך להביא אותם לאף בן אדם. אז למה משווים אותו? לא יודע שאולי יש עוד 300 שקל. אלא זה שהוא לא גנב אותם, כי בן אדם יש לו עכשיו אומר, מבין, פתאום יש לו איזה משהו חדש, שואלים אותו מאיפה זה הגיע, אומר מצאתי את זה. ואני מצאתי את זה, הייתי חושב שאולי אני אשמיע אותו כמו שיש לי גנב.
כן.
המצאה מציעה לפי ידעתי בפשט משניות,
בבקשה.
הוא בכלל מדבר על להשיב את זה לשום בן אדם. הוא מדבר על עצם בן אדם שמוצא מציעה בשביל עצמו בכלל. על זה הייתי חושב להשביע אותו אולי שם הוא גנב, אני לא משמע.
אז אתה אומר, זה לא רק שזה נימוקים שונים, אלא זה לא מקרים שונים לחלוטין.
שאלה, יש אחר יחידה, באופן הוא, כאילו יש מפשם שם חמורים אותם הרי.
אמת. עכשיו, מה קורה בגמרות בעליל? הגמרות מקשרות את שני המושגים, או הייתי אומר אחרת, הגמרה מקשרת את המקרים ליחד, על ידי זה שהיא מניחה שלא יעלה לדעת שיש מישהו שלא יסכים לדין שמשיב עבדה, ואת זה היא קושרת בעיקר למחלוקת של רב אליעזר בן יעקב וחכמים. בגדול זה המבנה של הסוגיות, נכון? כלומר, יש פה קישור בין שני מקרים שונים שהמכנה המשותף על איבדה הגמרא שבשניהם יש טענת שמע, נכון? ואיכשהו היא קושרת אליעזר בן יעקב וחכמים, לכן אני אבקש לפני שנראה את הגמרות שכדאי שנראה את הדברים איך שמופיעים בתנאים עצמם. ופה אליהו עלה על הסוד הגדול. מי שיסתבך בסוגיות צריך לדעת שהשוס הגדול הוא מה שאליהו אמר. שהברייתא של רב אליעזר בן יעקב בתוספתא היא ברייתא שזיקתה למשנה מאוד ברור. היא כאילו בן דוד של המחילתא דרשב"י. מצד שני, כשאני עובר לבבלי, הבבלי מדבר רב אליעזר בן יעקב אחר מזה שמופיע בתוספתא, והסיפור נראה כסיפור קצת אחר, כולל הסתבכויות. הסתבכויות אולי הם, כי אולי המוראים הקדומים בסוגיה עבדו עם, אולי, עם הברייתא של התוספתא, אולי. כן, אז בגדול, מה היא ברייתא את רב אליעזר בן יעקב, ומה היא ברייתא את המחילתא דרשב"י? כן, בבקשה. אז בואו נקריא את זה.
מה זה
המושג
הזה?
אני אומר ככה, יש לנו בתוספתא ברייתא, המילה התוספתא הוא חיבור, ברייתא זה מקור תנאי מחוץ למשנה. כל החומר בתוספתא זה ברייתות. לכן אני אומר ברייתא בתוספתא, ברייתא בבבלי, ברייתא בתוספתא, בסדר? בגדול התוספתא מביאה ככה, בלזר בן יעקב אומר, פעמים נשבע על טענת קטן. כן? שפה כדי להבין את הדין הזה אנחנו צריכים לראות את ההקשר הרחב של משנת שבועות. בהמשך משנת שבועות כתוב משנה ד' אין נשבעים על טענת חירש שוטה וקטן. בגדול למה לא? למה לא להישבע על טענת חירש שוטה וקטן? מה אם אין להם דעת?
שבעצם הטענה שלהם היא לא טענה,
מבחינתנו, מבחינת
העולם המשפטי הוא...
כן, אז מתניהו בוחר בהסבר כי הם לא יודעים לטעון, כי הם לא ישות משפטית, כי מי שלמד הגמרא יודע שרש"י פירש את זה קצת אחרת, אבל בגדול מתניהו אומר, לדעתי החברה האלה הם לא ישות משפטית, אי אפשר להתווכח איתם, כאילו הטענה שלהם לא טענה, ואילות והטענה שלהם לא טענה, אז עוד פעם אני לא מודה מקצת הטענה, ואז יש משפט מוזר מאוד, שהבבלי הקדיש לו את כל הסוגיה. אבל נשבעים לקטן או להקדש. פה אתה עומד מבולבל. זה שאלה של הגמרא, זה שאלה פרשנית שמחייבת הסבר. מצד אחד אתה אומר, אין נשבעים על טענת חירש שוטה וקטן. מצד שני, מה אתה אומר? שנשבעים לקטן, רגע, תחליט. נשבעים לקטן או לא נשבעים לקטן? כאילו, מה הסיפור? מה הסיפור? עכשיו, הסיפור של הקדש היא אותה שאלה, שכן, הגמרא תאמר בהמשך, שאלו דברים שאין נשבעים עליהם. אז מה אחד מהדברים האלה? כתוב, המשנה הבאה, העבדים, השטרות, הקרקעות וההקדשות. אז כתוב במשנה הבאה שלא נשבעים על הקדש, וכתוב פה שנשבעים להקדש. רגע, תחליט, נשבעים להקדש או לא? כלומר, באיזשהו מקום שימו לב שהקטן הוא משנה ד', הקדש הוא משנה ה', והמשפט הזה הובא ביניהם כמין גשר ביניהם. הוא כאילו מספר לך שמה שכתוב במשנה ד' ו-ה' שלא נשבעים על טענת חירש או טענת קטן, ושלא נשבעים על הקדש, שנשבעים לקטן או להקדש. איך לקרוא את זה? ופה בגמרא רב ושמואל הציעו שתי הצעות, שדומני ששתיהם נמרו על רקע התוספתא. באמת שהולכים לתוספתא, זה שופך אור אדיר אולי על פרשנות המשנה. שכן, מה מופיע בתוספתא? עכשיו אנחנו עוברים לרב אליעזר בן יעקב. איך שהוא מופיע בתוספתא? רב אליעזר בן יעקב אומר, פעמים נשבע על טענת קטן. קודם כל, איך המשפט הזה מתפרש? מקובל עליו הדין שלא נשבעים לחירש יותר קטן, אבל יש מקרה שכן, פעמים. וחזרה למשנה אפשר לפרש נשבעים לקטן, מה הכוונה? לפעמים. באיזה מקרה לפעמים? אז בוא נראה מה הוא אומר, מה הדבר מדהים. כיצד? אמר לו קטן, מנה לאבא בידך, אין לך בידי על ה-50 זוז פטור, שזה כמעט מילה במילה הרישה של זה משנה א'. אמנם משנה א', מתניהו קודם אמרתי לך, לא מופיע מילה קטן, אז משנה א' היא כאילו מרחיקת לכת יותר בזה, שמה זה אפילו על גדול, אבל בגדול על רב אליעזר בן יעקב לפי התוספתא מקובל לגמרי הדין של הרי שאני אומר, מישהו יכול לפקפק, אולי רק בקטן הוא אמר את זה, ובגדול מקובל עליו שאם אדם תובע בשם אביו מישהו והוא מודה במקצת, אז בגדול מה מקובל עליו? שהוא פטור. אבל איפה יש יוצא מן הכלל? אם אמר לו נתתי לו מהן 50 זוז חייב, ופה בא הנימוק שצריכים לפענח אותו, שכן הוא נשבע על טענת עצמו. כן, בעצם מה החילוק של רב אליעזר בן יעקב אומר בין הכחשה לבין מה? פרעתי. שימו לב, אין לך בידי על 50 זוז, מה הדין?
פטור
משבועה, למרות שבמקרה רגיל שמודה במקצת תהיה חייב. אבל בפרעתי 50, הוא מודה שהחוב הוא 100, אבל הוא אומר שפרעתי 50, אז מה הדין? שהוא חייב. מה ההבדל ביניהם? בסברה, תגידו אתם, מה ההבדל ביניהם? מה הכוונה שכן, אתה הלכת ישר לנימוק של התוספתא, בסדר. אבל מה ההבדל ביניהם? מה ההבדל בין פרעתי 50 לבין רק הלוות לי מראש 50? מה ההבדל? או בלשון המשנה, אם מקובל רב אליעזר בן יעקב הרישא, למה זה משיב אבידה וזה לא? למה זה משיב אבידה וזה לא?
כי משיב אבידה הוא מנותק לגמרי מהטענה, זאת אומרת, אנחנו לא... אנחנו לא עושים שום משקל על הטענה של מי שאיבד את זה, כי הוא לא יודע כלום. אז גם פה, כאשר אני כופר בטענה לגמרי, ואני אומר שהטענה היא רק 50 ולא 100, אז אין משקל לטענה של המלווה. לעומת זאת, כשאני מסכים איתו על עצם הטענה, אז אי אפשר להגיד שהוא משיב אבידה, כי אני מסכים לטענה שלו.
כן, אבל אם משיב אבידה בנוי כולו על הרציונל שיכולתי מיגו לכפור, אז גם יכולתי להגיד 50. כלומר, אם משיב אבידה, מה שמנסה בעצם לשכנע אתכם, או אמרת את זה בעצם, שרב אליעזר בן יעקב לא מבין משיב אבידה שהוא מדין מיגו. זה לא, כמו משיב אבידה, התוספות ודאי הבינו שמה הכוונה? שיות ויכולתי לכפור בכל, יות ויכולתי לא לבוא, אז כל מה שאני אומר תקבל מיגו, נכון? באמת? אבל אז החילוק הזה הוא חסר כל היגיון. כי באותה מידה שאדם שאומר אין לך בידי על 50 זוז, יש לו מיגו שהוא היה יכול להגיד לכפור בכל, גם אדם שאומר נתתי לו מעין 50 זוז, גם הוא יש לו אותו מיגו.
למה?
כי הוא עומד מול הבן אדם שלא יודע. הרי מה קובע אם יש לי מיגו או לא, אם זה מתפרש כמדיני מיגו? מה קובע את זה? מה קובע את זה אם יש מיגו או לא? מה שקובע זה אם השני יכול לעמוד מולי ולהכחיש אותי. נכון? אני חוזר לרבה, איך תוספות הסביר את רבה? אין אדם מתפנה לפני מרחבו כי הוא יודע את האמת. עכשיו אני עומד מול בן אדם שלא יודע את האמת, מה שאני אגיד הוא לא יכול להגיד לי אם זה נכון או לא נכון, אמת? ולכן בגדול, אם הסיפור של משיב אבידה שרב אליעזר בן יעקב עומד מולו הוא סיפור של מיגו, אני לא מבין את ההבדל בין הרשע והסיפה. זה אותו דבר צריך להיות, בשניהם התובע לא יודע כלום. אני אגיד לו מה שאני רוצה, אני אחגוג עליו, ולכן תאמין לי במה שאני אומר. לכן קודם כל מסתבר בתוספת שרב אליעזר בן יעקב שרואים שמסכים לדין של משנה א', כלומר שרואים שמקובל עליו, למרות שהמילים משה אבידה לא מופיעות, שמקובל עליו הדין שנאמר במשנה א', אז מסתבר שמשיב אבידה אין לא מתפרש אצלו כיש לי מיגו, אין לי מיגו. זה קודם כל הדבר הראשון. הנימוק שהוא נותן הוא נימוק ששמואל חזר עליו, הוא כתוב במילים שלו, שכיון נשבע על טענת עצמו, אבל כן, מה,
אידן? אני לא מבין, הרב.
אני גם לא מבין, אני אנסה ללמוד איתך. מה אתה לא מבין?
זה נראה לי שונה, כי פה הוא מודה, זה לא שהוא אומר שהוא כופר בכל, ואז הוא אומר, וואלה, אבל הבאתי לך, כן הלוות לי 50, אז זה מה שיש לי ביד. אז פה זה יש מיגו, כי אתה לא יכול להגיד עליו כלום. פה, בטען טענת עצמו, הוא מודה, אני לקחתי ממך 100. זה לא שיש פה משהו ממיגו להגיד. הוא מודה, אני קיבלתי 100, אבל החזרתי לך 50, אז פה הוא צריך להישבע.
למה הוא צריך להישבע?
כי לא יכול להיות פה מיגו.
למה לא יכול להיות מיגו? הוא יכול לא להודות. מה מיגו אומר? מיגו אומר, יכולתי לא להודות. זה שמיגו אומר.
אבל הוא יודע כבר. אבל הוא יודע. הנקודת מוצא הוא לא...
אז מה אם הוא יודע? עדיין תאמין לו. עדיין תאמין לו. זה כל העולם של מיגו. מיגו אומר, אני אומר X, ויכולתי להגיד Y, אז תאמין לי ב-X. תן לי את אותם תנאים של Y בטענת X, נכון? ואני אומר, אם כל משיב אבידה היה בנוי על מיגו, יש אותם נתוני מיגו בשני המקרים. זה לא מקרי שמה יקרה לברייתא הזאת? אליהו כבר אמר את זה. מה יקרה לברייתא הזאת בבבלי? היא תיעלם. היא צריכה להיעלם לפי התפיסה הפשוטה שמשיב אבידה זה מיגו. כלומר, אם צודקים הראשונים שהבבלי הבין שמשיב אבידה זה מיגו, הברייתא הזאת משובשת. אני אספר לכם, גדול העולם בעיניי, הרמב"ן, גדול הראשונים, בסדר, הרמב"ן, מביא את הברייתא הזאת, אתם יודעים מה הוא אומר עליה? אני לא יודע את ההיגיון שלו, היא משבשת. למה היא משבשת? כי אם מבינים משיב אבידה כמיגו, היא באמת משבשת, היא חסרת כל היגיון. כי אותם נתונים, אם המיגו בנוי שאתה לא יודע, ולכן אני יכול להגיד מה שאני רוצה, אתה לא יודע באותה מידה, ברי שוב הסיפה.
אבל היא מצדיקה את עצמה, למה אומר שהיא משובשת? למה אומר דבר כזה? היא מצדיקה את עצמה, היא לא אומרת סתם משהו
בשביל... נכון מאוד, אז אני איתך, שמואל, אני איתך, תדע לך שאני מעריץ גדול של הרמב"ן, אבל אני משוכנע שהברייתא הזאת לא משובשת. מה שנותן לי כוח שהיא לא משובשת, זה שיש לה בן דוד. כלומר, אני מגלה שבעולם התנאים יש תפיסה מסוימת שאומנם כנראה שהמוראים לא סברו אותה. אבל כאן, השמוע צודק. ההסבר הוא לא מיגו, ההסבר הוא טענת עצמו, זה ההסבר. טענת עצמו מול המקרה של הרישה שאין בו טענת עצמו. תרשו לי להגיד, אין פה בכלל טענה. ואני רוצה להסביר, מה זה טענת עצמו, שמוע? בוא תסביר יותר. אתה צודק. יש פה כיוון אחר, לא, פה יש מיגו, פה אין מיגו. זה לא מסתדר בכלל. פה יש אמירה אחרת לגמרי. מה היא אמירה? שמוע, אתה צודק. תנסה.
שמעון מודה מקצת, במודה מקצת הראשון הוא בעצם מודה שיש משהו בטענת עצמו, זה הוא בעצמו אומר שאני חייב.
ולכן אתה מודה במקצת של, אתה מודה במקצת מטענה שמי טען אותה?
אתה.
מצוין. או בלשון אחרת, משיב אבידה, אני נוטה לחשוב שלפי הברייתא הזאת, רב אליעזר בן יעקב הבין אותה, שאיך היא מתפרשת, אין מי שתובע אותי. אני משיב אבידה במובן שהשבת המידה היא הסיטואציה הקלאסית, עוד פעם, שאין תובע ברור. ולכן היות והדין הוא של הודות במקצת מטענה, אז מחייבים שבועה, ואתה לא טוען טענה, וגם אני לא טוען טענה, כי מה אני טוען? שמראש היה 50, אז לכן אתה לא נשבע, אבל מה קורה בסיפה? נכון שטענת התובע היא כלום. למה היא כלום? כי הוא לא יודע, הוא לא יודע לטעון. אבל אתה בעצמך טוען, מודה, שמה? שמה היה סכום החוב? 100, וששילמת חלק. אז אתה מודה בחלק מטענה שאתה טוען נגד עצמך. אתה, זה חידוש עצום. לא סתם זה ייעלם בתלמודים. אתה בעצמך טוען, ואני טען. אתה הפכת את התביעה של 100 לטענת ודאי, ואתה מודה בחלק ממנה, אז תישבע.
מה ההבדל?
סליחה?
מה הראשון? מה ההבדל בראשון?
אני חוזר, ההבדל, או היסוד, קודם כל, בוא נחזור ליסוד. הדין שמשיב אבידה בתוך הברייתא הזאת נראה לא בנויה על מיגו. כי אם זה בנוי על מיגו, אין את זה בדרי שווה סיפה. ולכן בסופו של דבר, הטענת עצמו בבבלי, מה יקרה לביטוי הזה? אבל אליהו צודק. מה יקרה לטענת עצמו? הכוונה שאף אחד לא בא ותובע אותך. ככה טענת עצמו מתפרש בבבלי, אבל פה טענת עצמו זה איך ששמואל אמר. אז זה לא בנוי, בוא נתחיל, זה לא בנוי על מיגו, זה בנוי על משהו אחר. הדין שהתנאים הבינו אותו הוא שמודה במקצת, אתה, כדי להישבע אתה צריך להודות בחלק מטענת ברי שנאמרה. זה הדין. הדין התנאי הוא להודות בחלק מטענה גדולה יותר. ולכן כשטוען נגדך בן אדם שלא יודע לטעון, שהוא חירש, שויט, קוטן וכו', הוא הבן של אבא שלו והוא לא יודע, הוא לא היה שם, הוא לא יודע מה קרה, אז אין מישהו שטוען נגדך. ולכן אם אתה אומר 50, רק היה 50, אתה לא מודה בחלק משום טענה, אז אתה פטור משבועה. אבל אם אתה בעצמך טוען שזה היה 100, אז אתה מודה במקצת מהטענה שאתה בעצמך טענת. עכשיו, זה רואים בעליל, גם במחילתא דרשב"י, שלפחות החשיבות של המחילתא דרשב"י זה כדי להציל את השאלה ששאלנו קודם. מה קרה לה על כל אבדה? אז הולכים למחילתא דרשב"י ורואים ממש אותו דבר, ופה זה הלשון הוא ממש אליאב, זה הבסיס של המוצא מציאה. שני שברים מצאת לי. לא בן אדם לחבר שלו, מצאת לי שני שברים. לא מצאתי אלא אחד, פתור. איזה דין יש כאן? הוא יומד זה במקצת, אז מה הדין? או משיב אבדה או מוצא מציא, אני לא יודע, כי המחילתא דרשב"י לא מספר לי באיזה טרמינולוגיה הוא עובד, אם משנת גיטין או משנת שבועות. אבל פה הלשון המקרה לפחות זה מול הפסוק של כל אבדה, זה שמות פרק כ"ב, פסוק ח', זה דיבור המתחיל על כל אבדה. בעצם מה נשאל כאן? איך אפשר ליישם את דין כי הוא זה על כל אבדה? הרי באבדה אין תובע. ומה באמת הפתיח? שאין דיני מועטוין וניתן רגילים באבדה. למה אין? בפשטות, כי אין מי שתובע אותך. אבל תראו את ההמשך. שני שברים מצאתי לך. פה זה יותר קיצוני מתוספת השבועות, כי הוא לא תבע אותי. אני בא לבן אדם ומספר לו, הוא אפילו לא... הוא כנראה לא תבע אותי, אין פה תיאור שהוא תבע, אני בא ומספר לו, שני שברים מצאתי לך, ונתתי לך אחד מהם, ומסיבות כלשהן השני עוד נשאר אצלי, ואני אומר, אני אחזיר לך אותו, אל תדאג, כן? הוא אומר, פרעתי חצי, החזרתי חצי, חייב, גם פה, אם זה היה בנוי על מיגו, מה שייך? ההבדל בין המקרים, מה שייך? ופה נמצא אותו ההסבר. מה ראית? בוא רק נקרא את ההסבר. מה ראית? להביא את זה או להוציא את זה. מביא אני זה שנשבע על טענת עצמו, ומוציא אני את זה שלא נשבע על טענת עצמו. המקרה של פרעתי, נתתי לך אחד, נחשב טענת עצמו, לעומת זאת, לא מצאתי אלא אחד, נקרא שלא נשבע על טענת עצמו. וזאת למה? כי גם פה במחילתא דרשב"י, איך מתפרש הביטוי טענת עצמו, שאני יכול להודות בחלק מהטענה שאני טענתי נגד עצמי. ולפי המחילתא דרשב"י עולה בדיוק אותו דין של בלעזר בן יעקב, רק לא בהקשר של יורש אלא בהקשר של מציאה, וזה אותו עיקרון, זה אותה טרמינולוגיה בדיוק, זה מילה במילה אותו מטבע לשון, שאיך היא מתפרשת? שבעיית מוצא מציאה, למה הוא לא נשבע, היא לא על רקע תקנות של חכמים כי לא ירצו להשיב אבדה, והוא לא על רקע מיגויים למיניהם. המיגו לא נכנס פה בכלל, אין פה שום חשיבה של מיגו בשני המקורות האלה, הוא נכנס על רקע אחר לגמרי. בשלב הראשון זה מתמטיקה, בשלב שני, כשנעשה שלב סיכום ננסה להפיח בזה משמעות. ובשלב המתמטיקה הוא שאתה חייב, שאתה מודה בחלק מטענה, הם לא נקראים טוענים. ולכן אם אני אצליח כשתהיה טענה שלמרבית הפלא הטענאים, מי יטען אותה? אתה בעצמך. אם אתה תטען נגד עצמך שזה היה 100, אז אני מה אדרוש? אז אני אדרוש. עכשיו תנסו קצת, אולי בכל זאת נפיח וזה קצת רוח חיים, תנסו קצת לחזור ולהיזכר.
אבל כל המורים ישר רב טוען ישר דוחם איזה שיטה שקטנת.
אני יודע, אני יודע, אבל אני עכשיו בתנאים. אבל תזכור, אתה לומד בוטניאל, נכון? אבל אני יכול להגיד לך שלימדתי את הסוגיה הזאת בישיבת עין צורים, אני אספר לך איך עבדנו. אז עבדנו כמו בישיבה רגילה, אלו ישיבה רגילה, כן, לנו איזה מובן עבדנו, קראנו את המשנה בשבועות, קראנו את הבבלי, ואז אמרנו, קורה פה, ואז החידוש היה, בואו תראו את התוספתא. פה בישיבה משמידים את אלמנט ההפתעה, כי לומדים לפי הסדר, כאילו לומדים משנה, ואז תוספתא, אבל, ואז הבבלי, כאילו, מה, איך הוא נתפס הבבלי? כמקלקל, כן, כאילו הוא קצת, אז לא מגיעים אליו, לא יודע, אבל בגדול, שים לב, כשסדר הלימוד פה, התחלנו במשנה,
וראינו את התוספתות. עכשיו מה גילינו? שיש פה שיטה תנאית שהיא לא מוסכמת אולי. אני לא יכול להגיד בוודאות שהשיטה הזאת מוסכמת. בתוספת שימו לב, לא כתוב שחכמים חולקים ומודים לב לזו בן יעקב, רק כתוב אחרי שיש הבאה שלמה של דין שאומר דין מועדי במקצת, אז בא רב לזר בן יעקב ומספר לך פעמים נשבעים. עכשיו אתה שואל אותי מה פשט המשנה לאור פרשנותה, לאור השוואה לתוספתא, אני חושב שככה צריך לפרש את המשנה בצורה פשוטה. אין נשבעים על טענת חירש יותר לקטן, אבל ותשים לב איך המשנה התקמצנה במילים, נשבעים לקטן אני הייתי מפרש, וזה בעצם שיטת רב בגמרא בשבועות, לפעמים נשבעים לקטן. באיזה מקרה? המקרה הזה, זה מה שאני הייתי אומר. בבבלי זה כבר, זה לדעתי מה שרב אמר. בעיה שבבבלי כבר אין אותה ברייתא, ולכן רב מתחיל בבבלי, מה קורה לרב בבבלי? וואלה, הוא מסתבך. הוא מסתבך. בגלל שכשמעמידים את רב מול ברייתא, את בלזר בן יעקב, שהבבלי מכיר, שהוא כבר אין לו את העיקרון הזה, כי כנראה הבבלי עובד עם איגו, אז כל הסיפור נראה אחרת. כל מהם את רב פתאום נראית אחרת. ובגדול, זה נראה פשט המשנה, והיסוד השיטה הוא שמשנת שבועות בכלל לא הייתה בנויה על מיגו. היא הייתה בנויה על ההגדרה שיהיה מישהו שיודע. אולי ההסבר הפשוט שמופיע על הדברים הוא יסוד שמבדיל בין מה שבלשון הגמרא, דבר כזה מופיע בבבלי שתדעו בשבועות בדף מם על שבועת הסת. יש מחלוקת בבבלי האם בשבועת הסת חייבים להישבע מדרבנן בכל כופר בכל, אולי רק בפרטי. ומה ההבדל בלשון הבבלי? זה מושג שאתם מכירים אותו מהסוגיה הקודמת, שבזה יש דרר דממונה או בזה אין דרר דממונה. לא יודע אם אתם זוכרים, כשלמדנו מה זה דרר דממונה, זה היה אחד מהמקורות. במילים מאוד פשוטות, מה שנראה שעולה בלשון הבבלי שם או ביישום לסוגייתנו זה שבאדם טוען no case, אני בכלל מעולם לא היה דבר ביני לבינך, מה אתה משביע אותו? לעומת זאת, כשהבן אדם אומר פרעתי חלק, להיות בוודאות החיוב היה קיים, אז אני יכול להשביע אותו. רק מה שהתחדש כאן הוא ברב לזר בן יעקב, וכנראה גם במחילתא דרשב"י, מה שהתחדש הוא שדי אם אתה נותן ודאות לקיום הטענה, כדי שמה אנחנו נגיד? מספיק להשביע אותך. כלומר, אם לא ברור שהיה, עכשיו לא ברור הכוונה, גם אין מי שטוען, סליחה, אין מי שטוען בוודאות שהיה יותר מהסכום שעודת עליו, אני לא משביע על דבר כזה. אז במציאה, בבן שטוען בשם אביו, אין ודאות אף פעם מהטענות שלהם. אבל אם אתה סיפקת את הוודאות, אותי זה הפער שקיים בין הסכום המקורי לבין סכום הפירעון, מצדיק להשביע. זה ההיגיון שלהם. זה בגדול השיטות שלהם. זה הרב לזר בן יעקב של התוספתא, כאמור, כל הצעת קריאה של המשנה. כן, מה קורה בתלמודים כתשתית? כן, בתלמודים כתשתית, מה שקורה, או כמו שאמרתם, נכון, הרב לזר בן יעקב הזה נמחק. המחית הדרשבי הזה לא יופיע בתלמוד הבבלי. בתלמוד הבבלי בגדול, השיטה שלו היא שכשיש לאדם מה שנקרא משיב אבדה, טענת מיגו, אין שום ספק שמה שהוא נפטר. זה נראה ברור מסוגיית הבבלי שלו היה בא לפני המוראים במקרה הזה, והמוראים היו אומרים חד חד במשמעית פטור, הוא משיב אבדה, הוא פטור. גם באדם שיגיד פרעתי, מסתבר שהמוראים היו פוטרים אותו. למה? כי משיב אבדה השתבץ בחשיבה של מיגו. עכשיו פה אין לי מספיק ידע, אני אומר לך בכנות, אני אסביר לך גם למה. למדתי עם מיגו לפני שהייתי מודע ללימוד המשתלשל, נקרא לה, המתגלה, בסדר? ולכן מיגו אצלי היה, אצל רבותיי, היה הכל ביחד. כלומר, אחד מהדברים שהייתי מאוד רוצה להתבונן עוד פעם במיגו זה לנסות לתאר את המשתלשלות שלו. בסדר? כלומר, המילה מיגו הרי היא מילה, אתם כבר יודעים באיזה שפה היא. היא מילה מוראית, זה מילה בשיב ארמית. האם לתנאים היה, תמיד חשבתי למשל, ככה חשבתי, שמשיב אבדה הוא המיגו התנאי, ככה חשבתי. אבל לא רב ברייתות האלה, אני אומר לעצמי אפילו, גם זה לא נכון. אז אני לא רוצה להגיד אין דבר כזה, כי אני לא יכול להגיד שחרשתי את כל המקורות. אני אומר, אבל בגדול, בהקשר פה, נראה מהברייתא בתוספתא, שמשיב אבדה לא מתפרש כמיגו. אבל היות ולאמוראים ברור שזה מתפרש כמיגו, אז לכן יש פה טרנספורמציה כפולה. א', הברייתא הזאת היא מנוסחת אחרת. אני לא יודע מה הביצה ומה התרנגולת. צריך לי, אני לא יודע. בפועל, הברייתא הזאת כצורתה לא מוכרת בבבלי. הבבלי מכיר ברייתא אחרת שבה מופיע רב לזר בן יעקב, שבוא נראה מה הוא אומר. הוא אומר דבר פשוט אחר לחלוטין. מה אומר רב לזר בן יעקב לפי ברייתא הבבלי? זה מופיע בכל שלושת הסוגיות שלנו. אז בוא נראה את זה את הבריתא. פשוט את לשונה, בסדר? אני קורא, דתניא, רב אלעזר בן יעקב אומר, פעמים שאדם נשבע על טענת עצמו. כן? מה היה כתוב בתוספתא? פעמים שנשבע על טענת קטן. פה זה הופך להיות טענת עצמו. אותו ביטוי, טענת עצמו, ששמואל קודם העיר את עינינו, שהוא מופיע כהסבר, רב אלעזר בן יעקב, הוא עובר דירה, איפה הוא נמצא? בכותרת. הוא נמצא בכותרת, נכון? וכשהוא נמצא בכותרת, תראו עכשיו מה הדוגמה. כיצד? מנה לאביך בידי. מי נעלם מפה? הקטן נעלם לגמרי. אין קטן, זה אפילו גדול.
גם במשנה הראשונה אמרנו שזה לא חייב.
נכון. מנה לאביך בידי ואכלתיו פרס, שזה ממש המקרה הסיפה של...
חמישים, אבל לא גדלה.
אבל תראו את ההבדל, יש פה תובע. יש פה תובע, מנה לאביך בידי, האכלתיו פרס, זה חצי מטענת, זה רב אלעזר בן יעקב, כל עוצמת טענתו בתוספתא הייתה מהניגוד בין בין האכלתי פרס לבין אין לך בידי על החמישים. זה היה כל העוצמה של הטענה. פה הרישה לא נמצאת יותר, נמצא רק מה? נמצא רק הסיפה לבד. כלומר, איבדת את ההיגד בגלל שהוא נמצא בלי ההשוואה לרישה. אז הוא עומד פה משפט בפני עצמו שאומר, מנה לאביך בידי ואכלתי פרס, רק נגמור את המשפט, בסדר? הרי זה נשבע, וזהו שנשבע על טענת עצמו. טענת עצמו פה כבר איננו שאני התובע של עצמי, ככה זה היה בתוספת. טענת עצמו הכוונה שיכולתי מה לעשות? יכולתי לכפור בכל. טענת עצמו הכוונה, מיגו, יכולתי לכפור בכל. כלומר, למה זה נקרא טענת עצמו? כי יכולתי לעשות לך ככה, ולא היית יכול לענות, ויש לי אומץ לעשות את זה, כן? אני כבר מניח שראית את הגמרא. אני, על פי רבה, שזה בונה על אדם מעיז פניו, אני כן מעיז לעשות את זה. זה נקרא טענת עצמו, למרות שיש פה תובע. טענת עצמו בתוספת הזה, שאני טבעתי את עצמי, ואני הודיתי במקצת מהטענה, מהתביעה שטבעתי את עצמי. בבבלי, הברייתא מתפרשת, שאני, זה נקרא טענת עצמו, כי למרות שאתה טבעת אותי, מה אני יכולתי לעשות? לכפור בכל, ולכן זה נקרא טענת עצמו, ולכן אני נפטרתי. וחכמים נועלקים בשם אליהו פטור שמתפרש לפי כל מי שקרה את זה, ובאמת נראה הפשט בבבלי. כי אני, למה אני משיב עבדה? כי יש לי מיגו. אתה זוכר שקודם התעקשתי מולך שגם על החלטיב פרס יש מיגו? בטח שיש. יש לי מיגו, ולכן התמונה כאילו שמצטיירת בבבלי הוא שחכמים מקבלים את הרישה של המשנה שקוראים לו משיב עבדה, הוא כולו בנוי על מיגו. אין שום הבדל לחכמים בין להגיד אין לך בידי על החמישים ובין להגיד פרעתי חצי. אין שום הבדל ביניהם, נכון? הדין התנאי של טענת עצמו, המוראים לא מכירים דבר כזה. הוא באמת צריך ליפול ברגע שמה יש לי? מיגו. כלומר, ברגע שמיגו נכנס עמוק לתודעה, אני חייב להפיל אותו, כי הוא לא הגיוני. וזה יש לי. ואז, טוב, מה רב אלעזר בן יעקב נתפס? לא כאדם שמדבר ישירות על קטן וזה, אין פה קטן, קטן אף מהברייתא הזאת, אלא רב אלעזר בן יעקב נתפס כאדם שנראה כמערער על מה? רחמנא ליצלן, על מה? על כל דין ישיב עבדה, כך הוא נתפס. ראינו בבירור בברייתא בתוספתא, רב אלעזר בן יעקב קיבל את משיב עבדה, רק על מה הוא טען? שיש לו פירוש למשיב עבדה שהוא לא מיגו, ולכן הוא מצא טענת עצמו, כמו מלכת לדרש בי. אבל בבבלי הוא נתפס כמה? כמאיים, חולה גם משיב עבדה. ומה העיקר השאלה של הבבלי? הייתכן שיהיה בן אדם שיחלוק על משיב עבדה? אז זה עולה דעת שיש מישהו שלא יקבל את הדין של... ולמה זה יש להיות שאלת ענק? כי משיב עבדה בבבלי נתפס כדבר שיצוק, מאיפה חצבו אותו? מההיגיון, מהסברה, מה מישהו חולק על דיני מיגו, מישהו מלא על הדעת שיש דבר כזה, ולכן רבה יגויס, למה? כדי לייצר איזושהי פלטפורמה שבה אני אוכל לבדוק האם בסיטואציה של המקרה כאן, שיש תובע, שיש גדול אפילו, או קטן, מחלוקת ראשונים, שיש תובע, האם האיש הזה משיב עבדה או לא, אם הוא מעיז או לא מעיז. זה בגדול הסיפור. בסדר? עכשיו אנחנו בגלל השעה חודלים כאן, בסדר? הבנתם את הרקע התנאי, כאילו איך הדברים משתלשלים? אז אני מסכם את זה, בסדר? התחלנו פה במשנה בשבועות מול משנת גיטין. ראינו את תוספת השבועות ואת מחילתא דרשב"י, שבעצם הם כאילו בשני ההקשרים האלה, וראינו בעצם את העולם התנאי, פקפקתי פה בעקבות המחילתא דרשב"י ובעקבות התוספתא, האם משיב אבדה מתפרש במשנה, לפחות על דרב לזר בן יעקב, כמיגו. אני משוכנע שרב לזר בן יעקב לא חלק על דין הרישא של המשנה, לא חלק על משיב אבדה, הוא פשוט פירש אותו כלא מדבר בכלל על מיגו, ומה שהוא בעצם חידש זה חידוש באמת גדול, שיכול להיות מודיע מקצת בטענה שאתה תובע את עצמך. כן, אתה כמו שאומרים נתן לתוקף, הוא היודע, הוא העד, הוא המוכיח, אתה גם התובע וגם הנתבע. זה פילי פלוי, תראה מה עשית לעצמך, כן. אבל זה נראה ההסבר. כשאני עובר לבבלי, אז משיב אבדה בוודאות בבבלי, נראה במיגו, חוץ מרשי, שמה רשי טען, שמה זה משיב אבדה? משנה בגיטין. אבל הדעה הרווחת בראשונים, משיב אבדה זה מיגו, ברייתא רב לזר בן יעקב, היא כבר הופכת להיות ברייתא שהיא אחרת לגמרי, החילוק הזה לא מופיע. תנת עצמו עובר דירה לכותרת, המקרה הראשון לא נמצא, כלומר אין יותר חילוק בין מקרים, רב לזר יש תובע ודאי, רב לזר בן יעקב נתפס כחולק על כל דין מיגו, ולכן הבאנו את רבא. בסדר? אז בזה אני חודל פה. מה שבעזרת השם נעשה מחר, בסדר זה, אנחנו צריכים, תסיימו לעצמכם את הסוגיות מבחינת להבין, אז מה הם רוצים מרבא ואיך רבא נכנס עכשיו לסיפור הזה. כדאי גם לראות את הפתיח לסוגיות. כלומר, אני עוד זה עבדתי, וסיתרתי לכם קודם, איך פעם עבדתי, עבדתי מהתנאים, אז לא ראינו פה עדיין את הפתיח של הסוגיה בגיטין. הפתיח של הסוגיות האחרות, אז אני רוצה שגם נבין את הפתיחים, כמו איך זה מגיע לכתובות, איך זה מגיע לגיטין, איך זה מגיע, כלומר, אנחנו התחלנו בעצם רב לזר בן יעקב, כדאי, תשלימו לעצמכם איך הגמרא בכלל הביאה את רב לזר בן יעקב, בסדר? ותשלימו את הדבר הזה, אני עומד לרשותכם, כלומר, אתם מוזמנים כל הזמן לבוא ולשאול אותי, בסדר? אז תשלימו את הפתיחים, תראו איך מגלגלים את רבא. בגדול מה שאני מציע זה לעבוד על רשי. תוספות בשבועות לא אמרו כלום, בגיטין כתובות, הם אומרים כמעט אותו דבר. אז מי שקשה לו מספיק אחד, ואני אומר, אני אסמן לכם בדיוק ברמב"ם מה כדאי לראות, ואז נשלים את זה, ואז נוכל לעשות איזושהי סיכום כזה שכל הרבאים בכל המקומות ביחד וכו'. בסדר? תיארון.